הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM. בהגשת ניר קידר.
שלום, ברוכים הבאים לטאובקאסט, הפודקאסט של מרכז טאוב, הפודקאסט שמחבר בין חברה וכלכלה בישראל. והיום יש לנו הזדמנות מיוחדת לצלול לתמונת מצב המדינה של מדינת ישראל. עכשיו, במדינת ישראל תמונת מצב המדינה זה משהו שמשתנה נורא מהר, אבל נוכל לשמוע המצב העדכני היום בישראל, מהדוח של מרכז טאוב, נמצא איתנו פרופסור אבי וייס, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן ונשיא מרכז טאוב, ונדבר על איך המציאות היום בישראל נראית, בעולמות הבריאות, בינה מלאכותית, שוק העבודה וכל מיני נושאים שנספיק לגעת בהם בזמן הקצר שלנו. שלום אבי.
שלום ניר.
מה שלומך?
בסדר גמור, שמח מאוד להיות פה.
תודה, גם אני מאוד שמח שאתה איתנו, והדוח הזה יוצא כל שנה. מה שונה בדוח הזה של 2025 לעומת דוחות של שנים קודמות?
טוב, כל שנה כמובן הוא שונה, בגלל שאנחנו לא רק מעדכנים דברים, אלא גם שמים פוקוס על דברים שונים כל שנה. במקרה של השנה, בגלל המצב, כמובן אחד מהדברים שהוא מאוד מאוד שונה, זה שהמון מקומות בתוך הדוח מתייחסים בצורה כזו או אחרת למלחמות, שאנחנו בעצם, אחת שעברנו עכשיו, אחת שאנחנו עדיין נמצאים בתוכו, אבל אנחנו מתייחסים אליהם בצורה מפורשת, בכל מיני מקומות שבו זה בעצם נחוץ. כמובן, למשל, במקרו-כלכלה, בשווקי העבודה, מקומות כאלו, אבל גם במקומות אחרים, אנחנו נכנסים לזה לעומק, לגבי מה קרה כתוצאה מהמלחמות. בנוסף, יש לנו פרק מיוחד השנה שהוא על AI, ועל ההשפעות הצפויות של AI על שוק העבודה בישראל, שזה בעצם פעם ראשונה שמסתכלים על השאלה הזאת בצורה מעמיקה, ואנחנו חושבים שיש שם הרבה מה ללמוד.
לוקח את הנקודה הזאת ונשוב אליה בהמשך. יחד עם זאת, בתוך הדוח של 2025, אתה עורך את זה כבר אמרנו 10 שנים את הדוח הזה, יש דברים שהפתיעו אותך במיוחד השנה בדוח?
האמת שיש הרבה. כאשר אתה נכנס ואתה מסתכל על מה אתה רואה בכל מיני תחומים שונים, יש דברים שאתה אומר, וואו, לא ידעתי שזה ככה. וזה מאוד מעניין שזה קורה. יש הרבה דוגמאות. למשל, דוגמה על מה קרה להשקעות בהייטק בישראל. היית חושב שבזמן מלחמה, אנחנו כבר שנה וחצי, מתקרבים לצערי לשנתיים, שאנחנו נמצאים בתוך מערך של מלחמה, היית חושב שמשקיעים, זרים במיוחד, לא כל כך ירצו להשקיע בתוך מדינה ישראל.
אני רואה את הכותרות, אני שומע שאפילו משקיעים פחות, שיש להם קושי לגייס להייטק בישראל לעומת שנים קודמות.
אז מסתבר שזה לא נכון. אז מסתבר שההשקעות בהייטק הם לא ירדו, הם השתנו. מה פירושו שהם השתנו? שבעצם השקעות הן גדולות יותר בחברות שכבר קיימות, אבל יש קצת פחות השקעות בסטארט-אפים ובפרי-סטארט-אפים, כלומר ממש בחברות ממש בפרי-סיד, בסיד, ששם אתה רואה פחות עסקאות, אבל בסך הכל הכמות שמושקעת בישראל הלכה וגדלה, היא לא הלכה וירדה.
כלומר, מי שכבר נמצא וסטארט-אפים שעובדים וחברות, הם מקבלים עדיין את המימון, אבל כשמסתכלים קדימה על הסטארט-אפים של עוד כמה שנים שעכשיו זקוקים לכסף הראשוני שלהם, אלה השקעות שירדו בשנים האחרונות?
הם ירדו, אבל זה לא אומר שיהיו פחות הצלחות, בגלל שבסך הכל אתה אף פעם לא יודע מה יצליח ומה לא יצליח. והרבה מהחברות סטארט-אפ הם בסוף לא מצליחים בכלל. אבל אלה שכן יכולים באמת להפך למשהו ממש מיוחד למדינת ישראל, ובכלל לעולם כולו.
ואיך זה בהשוואה הבינלאומית, המצב של השקעות בהייטק בישראל לעומת מדינות אחרות?
אז הם עלו, בעלייה הזאת שקרתה, הם די חריגים בישראל, הם אפילו גדולים יותר ממה שראינו במקומות אחרים.
עכשיו, מבחינת העובדים בהייטק, העובדים בהייטק זה אחד, גם מרוויחים שכר מאוד גבוה, אולי עוד מעט גם ניכנס טיפה על המספרים, וגם היינו לאורך הרבה מאוד שנים של עלייה במספר העובדים בהייטק משנה לשנה, וכולם מדברים על זה כקטר הצמיחה של מדינת ישראל. מה המצב היום בשוק העבודה בהייטק?
אז באמת אנחנו רואים שבשנה, שנתיים האחרונות, אפילו טיפה יותר, העלייה הזאת כבר פחות או יותר נעצרה. כלומר, יש עדיין המון המון עובדים בהייטק, אחוז יותר גבוה מה שאנחנו רואים בכל מדינה אחרת, אבל בכל זאת, אין כבר את העלייה כמו שהיה. בעצם נשאר פחות או יותר במצב שזה היה בשנים האחרונות, וזה הפתיע גם.
כלומר, אם התרגלנו לזה שיש יותר ויותר עובדים, שגם משלמים יותר ויותר מיסים, בשנים האחרונות או בתקופה האחרונה, זה יחסית קבוע, והעלייה הזאת במספר עובדים בהייטק נבלמה?
נבלמה, כן. פחות יותר.
סוגיה מאוד מעניינת, כי היא גם לשוק העבודה, אבל בסוף גם על ההכנסות של המדינה, והיכולת שלה, אותם אנשים הם משלמים את המיסים, שבסוף מאפשרים לשירותים החברתיים שלנו להתקיים במדינת ישראל.
נכון, אבל החברות מצליחות, והגיוסים שאנחנו רואים, כן מכניסים ההכנסה לתוך המדינה.
בוא נעבור רגע לדבר על מערכת החינוך. אני אשמח רגע, יש פרק מיוחד בדוח על מערכת החינוך. מה במערכת החינוך שככה מופיע בדוח הפתיע אותך?
טוב, אז אפשר ללכת לכמה כיוונים שוב. אז בוא ניקח את העניין של חינוך מיוחד. אנחנו יודעים שחינוך מיוחד הוא מאוד מאוד חשוב בכל המדינות, ובמיוחד בישראל אנחנו רואים את זה. אבל מה שקרה זה שהמספר תלמידים בחינוך המיוחד הלך ועלה בצורה מאוד 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 משמעותית במשך השנים האחרונות. זה פשוט מטורף עד כמה זה עלה.
מספר הילדים באופן כללי עולה במדינת ישראל. האם הגידול במספר הילדים בחינוך מיוחד היה מעבר לגידול במספר הילדים?
הוא היה הרבה מעבר לגידול במספר הילדים. ומה שרואים בצורה מעניינת, זה שאם אתה מסתכל בתוך בתי הספר, ואתה שואל מתי בעצם קורה העלייה הזאת במספר התלמידים בחינוך מיוחד, אז זה לא כפי שהיית חושב. היית חושב ש... יש לנו בכניסה מכיתה א', יש לנו יותר ילדים בחינוך מיוחד. או היית חושב, או ייקח כמה שנים, אז עד שאנחנו מגלים אצל ילד שיש לו בעיה, אז בשנים הראשונות אולי היית צופה לראות עלייה.
כן, לא צפוי שינוי במספר, או אחוז הילדים בכיתה ד' ואחוז הילדים בחינוך מיוחד ב-י' א' י' ב' לצורך העניין.
בדיוק, וזה בדיוק מה שלא קורה. כלומר, מה שאנחנו בעצם רואים, זה שפתאום יש קפיצה אדירה בכיתות י' א' י' ב'. וכדי להבין למה זה קרה, אז הסתכלו באמת על מה מאפיין את הדברים האלו. מה שמסתבר זה שזה קשור לבחינת הבגרות, ולכל מיני זכאויות שאפשר לקבל, לקבל זמן יותר ארוך בשביל הבחינות, לקבל התאמות מסוימות לבחינות האלו, ושבעצם בגלל שנהיה יותר קל להיכנס לחינוך מיוחד, גם יותר הורים רוצים את זה בשביל הילדים שלהם, בשביל לקבל את ההטבות האלה.
כלומר, זה לא שהצורך עלה, שיש יותר ילדים שזקוקים לחינוך מיוחד בישראל, אלא שבגלל מבנה ההקלות, מבנה בחינות הבגרות בישראל, אז יותר אנשים מממשים היום את הזכות שלהם, רוצים הקלות, ולכן חינוך מיוחד זה הדרך לקבל את ההקלות?
כן, אז לא הייתי אומר שהצורך לא עלה. יכול להיות שהצורך כן עלה, אבל אנחנו רואים גם סימנים שאומרים לנו אולי שכן הצורך כן עלה. אבל אין סיבה שזה יעלה פתאום ב-י' א' י' ב'. כלומר, אם זה עלה, הייתי צופה או מצפה לראות את זה מכיתה א', מההתחלה של בתי הספר. אבל זה לא מה שרואים. רואים קצת עלייה שמה, אבל עלייה הגדולה באמת, יש פשוט קריסה בכמות בכיתות הרגילות, ועלייה מדהימה בכמות בחינוך מיוחד, במיוחד בכיתות נפרדות בתוך בתי ספר רגילים, בגלל ששם הם מקבלים איזשהו סל עזרה מאוד מאוד גדול.
מה עוד יש לנו במערכת החינוך שמעניין בדוח שלכם?
אז אפשר לדבר על מספר המורים. אז אחד מהדברים שאנחנו שומעים כל שנה כאשר עומדת להיפתח שנת הלימודים, זה שיש מחסור גדול מאוד במורים בישראל.
אני יכול להגיד שיש שנים שאנחנו מחכים ל-30 באוגוסט כדי לשמוע האם יהיה מורה או מורה לילדים שלי בבית הספר. זה משהו שכולם מרגישים אותו היטב.
זה לא מפתיע בכלל, אבל בוא ננסה להבין למה זה קורה. אז סיבה אחת זה אולי חסרים מורים, ויכול להיות שזה באמת נכון. אבל כשבודקים מה קרה מבחינת מספר המורים בתוך המערכת, לעומת מספר הילדים או מספר הכיתות, רואים שלהרבה מאוד שנים, כל שנה יש גידול גדול יותר במספר המורים ומורות, מאשר יש לנו במספר התלמידים ותלמידות ומספר הכיתות. אוקיי? אז זה כבר אומר שאם יש מחסור, המחסור הזה אמור ללכת ולהפך לפחות משמעותית, יותר קטנה, בגלל שיש לנו גידול במספר המורים.
כלומר, היחס, יש היום יותר מורים פר תלמיד במדינת ישראל מאשר היה לפני כמה שנים, לא מורים שעברו הכשרה, אלא ממש מורים שעובדים במערכת החינוך.
כן, אכן, בהרבה, והעלייה הזאת היא יחסית משמעותית. אבל מה שראינו, מה שהחוקרים שהסתכלו על השאלה הזאת הספציפית, מה שהם הסתכלו וראו, זה שצריכים לחשוב על התחלופה, ולא רק על מספר המורים והמורות. כלומר, יכול להיות שבבית ספר של הילדים שלך, יכול להיות שיש מורים שפשוט החליטו לעבור למקום אחר, המורות החליטו לעבור לבית ספר אחר, מלמדות בכיתות אחרות, ופתאום נוצר מחסור. עכשיו, בוא נגיד לדוגמה, יש לנו 100 מורות בבית ספר אחד, 100 מורות בבית ספר אחר, ו-50 מהם מחליפים מקומות כל שנה. עכשיו, 50-100 מחליפים מקומות, יש לך אותה מספר מורות בכל אחד מבתי הספר, אבל הקשיים שיעמדו בפני בית הספר,
וחוסר יציבות גם,
יהיו מאוד גדולים, ויהיה לך מחסור פתאום, לא באמת שיהיה לך מחסור, אלא כי יהיה לך מורה, אבל זה לא מורה שאתה מכיר, ובעצם לקח זמן עד שקלטו את המורה הזאת, וזה גורם לכל מיני בעיות בתוך המערכת.
יש לכם נתונים על כמה אחוזים של מורים ומורות עוזבים את בית הספר כל שנה, את בתי הספר?
זה מאוד שונה מבית ספר לבית ספר. יש בתי ספר שפחות מ-15% בעצם מחליפים מקומות. ואם תיקח את בתי ספר האלה של פחות מ-15%, הממוצע שם זה בסביבות ה-9%. אבל יש בתי ספר שזה יותר מ-40%. והאחוזים שם והקשיים שם...
יותר מ-40% מהצוות בשנה אחת עוזב.
נכון, וזה גם אחוז לא קטן מבתי הספר, שיותר מ-40%. עכשיו, זה כולל בתוכו גם מורים שיוצאים לשבתון. אבל יוצאים לשבתון פירושו שאין לך מורה באותה שנה.
בכל מקרה צריך להחליף את המורה שיצא לשבתון.
נכון, והמורה תחזור אליך אולי, לא בטוח, אבל אולי תחזור אליך, אבל כרגע בשנה הזאת אין לך אותה.
נקודה אחרונה בנושא חינוך. ראיתי בדוח שלכם התייחסות למערכת החינוך, ואנחנו רואים שהתקצוב הוא לא שווה בין התלמידים השונים. תקציב תלמיד במערכת הממלכתית דתית לא מקבל אותו דבר כמו תלמיד במערכת הממלכתית, או תלמיד בממלכתי ערבי. אז אני אשמח טיפה לשמוע מי מקבל יותר, והאם יש שינוי בשנים האחרונות בנושא הזה.
כן, אתה צודק לחלוטין. באמת התקציבים הם קצת שונים, תקציב לתלמיד או תקציב לכיתה, הם באמת קצת שונים בתוך המערכות. התקציב במערכת של הממלכתי דתי, הוא הגבוה ביותר, אחר כך הממלכתי הרגיל, ואחר כך הממלכתי הערבי מקבלים את הכי קצת לתלמיד או לכיתה.
מה קורה אבל לאורך השנים? כי זה פערים שאנחנו מכירים אותם כבר לאורך הרבה שנים, הפערים מתרחבים, מצמצמים.
בדיוק, אז הפערים בבתי הספר הממלכתי דתי, לבין בתי הספר הממלכתי או הממלכתי ערבי, הולכים ומצטמצמים עם הזמן, נהיים יותר קטנים. ובנוסף לכך, אפשר להגיד שאנחנו סוף סוף מבינים למה יש הבדל בתקציבים. אנחנו הרצנו מודל מאוד מאוד מורכב, ושבעצם בא ומסביר על פי הנתונים של בתי הספר, על פי הנתונים של התלמידים וההורים שלהם, ומי הם המורים וכו' וכו' וכו', שיש איזושהי נוסחה שמשתמשים בה כדי להקצות את הכספים, ושבעצם ההפרשים האלו באים מתוך הנוסחה שנקבעה ידי משרד החינוך. כל עוד זה בעצם הנוסחה, יהיו הפרשים, הפרשים שהלכו וקטנו ונהיו הרבה יותר קטנים לאורך הזמן, אבל בכל מקרה יהיה איזשהו הפרש ביניהם. אם רוצים שלא יהיה הפרש בכלל, צריך לשנות בעצם את הנוסחה.
כן, כלומר, הפערים זה לא תוצאה, זה לא אקראי שיש את הפערים האלה וגם נמשכים לאורך שנים. בסוף יש נוסחאות שמחליטות איך לחלק את זה, וזאת התוצאה של הנוסחאות, אם מתכוונים לכך או לא מתכוונים לכך.
נכון.
בואו נעבור רגע מתחום החינוך לעוד ממצא מעניין ככה ששאלה בדוח, והוא מיוחד בשנת 2025.
דבר מאוד מעניין, כמובן קשור למלחמה. יש לישראל בהיסטוריה שלה מה שנקרא בייבי בומס, שבעצם לאחר מלחמות, קרה ביום כיפור, קרה בששת הימים, לאחר מלחמות אנחנו רואים שבשנים שאחר מכן יש עלייה בילודה. ושאלו את השאלה האם זה נכון גם הפעם. שיש לנו מלחמה, אומנם יש מלחמה שלא נגמרה, ולכן אנחנו עוד לא יכולים באמת לתת תשובה חד משמעית, אבל הסתכלנו בחודשים הראשונות, לא הראשונות אחרי התחלת המלחמה, כי זה לוקח 9 חודשים עד שבעצם נולד הילד, אבל הסתכלנו אחרי שעברה התקופה הזאת, ואנחנו באמת רואים התחלה של בייבי בום, מה שנראה כמו בייבי בום. עכשיו, עדיין מוקדם מדי לדעת שזה נכון. צריך עוד שנה. ואז אנחנו נדע הרבה יותר, אבל זה יכול להיות מאוד מעניין, תוצאה מעניינת.
זה יהיה מעניין גם לראות את ההשפעה של אחרי מבצע עם כלבי מול איראן, האם יהיה גם שינוי בתוך הבייבי בום הזה, אבל הבייבי בום הזה הוא אותו דבר בחברה הישראלית, בין יהודים ובין ערבים, או שאנחנו רואים פה, מתחילים לראות פה הבדלים ביניהם, או שזה בכלל מוקדם מדי להסתכל על זה?
לא, רואים הבדלים, רואים את זה אצל היהודים, לא רואים את זה אצל הערבים. מה שמעניין זה אצל היהודים אפשר גם כן להגיד, תשמע, הרבה אנשים יצאו למילואים. כשיוצאים למילואים, היכולת לעשות ילדים מוגבלת יותר, ולכן בעצם אולי זה נדחה. יכול להיות שמה שאנחנו רואים, זה אנשים שרצו להיכנס להיריון, בוא נגיד באוקטובר, נובמבר, דצמבר ב-2023, והיו צריכים לדחות את זה בגלל שאחד מבני הזוג הלך למילואים, ולכן אי אפשר היה לעשות ילדים באותה נקודת זמן. אצל הערבים לא ציפינו לראות את זה, ולכן זה סיבה אחת. אבל מה שמעניין, זה גם אצל הדרוזים לא רואים את זה. והדרוזים כן היו במלחמה.
מעניין מאוד. אני רוצה מפה לעבור רגע לכלכלה. מלחמה זה אירוע כלכלי מאוד מאוד משמעותי, גם הוצאות מאוד גדולות, גם חשש לירידה במיסים, בכלל השפעות גם על שוק העבודה, וישראל נכנסה למלחמה באוקטובר 23 במצב כלכלי טוב, יחסית, איפה זה פוגש אותנו היום? כלומר, אנחנו כמעט שנתיים אחרי תחילת המלחמה, איפה כלכלת ישראל היום לעומת המצב של הערב המלחמה?
עדיין יש לנו כלכלה חזקה, ובאמת זה שנכנסנו בצורה טובה, כמו שאמרת, לנקודת התחלה, זה רק יעזור לנו לצאת ממנו גם כן בצורה טובה. אם היינו נכנסים במצב לא טוב, אז המצב שלנו באמת היה היום בחירה. אבל בסך הכל, ישראל מצליחה את כל הסיפור הזה בצורה לא רעה בכלל. שוק העבודה המשיכה לעבוד, למרות האנשים שיצאו למילואים, היו פגיעות, ודאי שהיו פגיעות. יש פה קשיים, אנחנו צריכים להוציא הרבה יותר כסף על דברים שלא היינו רוצים להוציא עליהם כסף, גם על ביטחון, אבל גם כן על ריבית שאנחנו משלמים על ההלוואות שישראל לוקחת בעולם כולו, בגלל פגיעה בדירוג האשראי של ישראל, זה דבר שגורם לכך שהריבית עולה. כאשר הריבית עולה, אז אנחנו צריכים לשלם ריבית יותר גבוהה, ולכן נשאר לנו פחות כסף לעשות דברים אחרים.
אז איך אנחנו, אני לוקח רגע את הדברים, אנחנו עכשיו צריכים, אנחנו משלמים יותר על ביטחון, וגם כנראה נצטרך להמשיך לשלם בשנים הקרובות יותר על ביטחון. אנחנו משלמים יותר ריבית, וגם זה משהו שהולך להישאר איתנו בשנים הבאות. אז מאיפה הולך להיות לנו כסף לבריאות, רווחה, תעסוקה, השקעה בהייטק? אם זה לא שהכסף צומח על העצים.
כן, הוא באמת לא צומח על העצים, וזה צריך לבוא, בטווח הקצר, זה צריך לבוא מאחד משלוש מקורות. אחד מהם זה באמת להניח שכסף גדל על העצים, ולהגדיל את הגירעון. להגדיל את הגירעון זה רק ישפיע יותר על החוב שלנו, יהיה לנו חוב גדול יותר, נצטרך לשלם עוד יותר ריבית מאשר מקודם, וזה דבר שישפיע על הדירוג האשראי שלנו עוד, זה ירד עוד, ולכן הדברים האלו ישפיעו מאוד על המשק הישראלי.
שכנעת אותי שזה אופציה פחות טובה, בוא נשמע מה השתיים האחרות.
גם שתיים האחרות, אני לא יודע שהן כל כך טובות, אחת מהן זה להעלות מיסים. עכשיו, הקושי בלהעלות מיסים זה שקשה לנו בישראל להעלות מיסים. דבר ראשון, כרגע היו העלות של מיסים מסוימים, ואז השאלה היא איזה מס אתה מעלה. המס הכי קל להעלות אותו זה מס ערך מוסף. זה ממש פשוט מאוד להעלות מס ערך מוסף, זה לא כמו מס הכנסה, שגם עכשיו היא מאוד מאוד מדורגת, ובעצם שאחוז גבוה מהעובדים במדינה לא משלמים מס הכנסה בכלל, ולכן מס ערך מוסף הוא יחסית קל, הבעיה היא שזה מאוד רגרסיבי. מה פירושו מאוד רגרסיבי? שאלו באוכלוסיות החלשות יותר, משלמים כאחוז מההכנסה שלהם, לא מההוצאה שלהם, אלא מההכנסה שלהם, משלמים יותר מאשר העשירים יותר. כי העשירים יותר חוסכים יותר, ועל זה הם לא משלמים את המס ערך מוסף.
אוקיי, אז יוקר המחיה בישראל גם ככה גבוה, העלו עוד מיסים, עכשיו לדלות עוד מיסים, האמת שגם את האופציה הזאת אני פחות מתלהב ממנה, אני מקווה שהאופציה השלישית זה האופציה שאני אשמח לשמוע אותה.
כן, אבל לפני שאגיע אליה, אני דווקא אגיד לך כמה שזה יפתיע הרבה מאוד מהשומעים כאן. המיסים בישראל הם נמוכים יחסית למה שקורה בשאר העולם. בשאר העולם, תסתכל במדינות המפותחות, מדינות ה-OECD, הממוצע של המיסים שמשולמים הם בסביבות 36-37% מתוך של התמ"ג. זה מה שהמדינות גובות בסך הכל מכל המיסים השונים. בישראל זה בסביבות ה-31%.
אבל אני חושב שחלק מהשאלה זה גם מי משלם את אותם מיסים. כי בדיוק. זה לא תמיד מתחלק, וגם בישראל בצורה שווה בין כל קבוצות האוכלוסייה השונות.
לחלוטין, ובמדינות שבאמת גובות אחוזים מאוד גבוהים, כמו דנמרק, מדינות כאלו שאנחנו אוהבים להשוות את עצמנו אליהם, גם האנשים מהשקל הראשון משלמים מס הכנסה לא קטן. בישראל לא משלמים את זה בכלל. האופציה השלישית שרצית להגיע אליו, זה בעצם לקצץ בהוצאות.
גם את זה אני לא אוהב.
טוב, בסדר, אז השארת בלי כלום.
אז באיזה הוצאות לקצץ?
אתה תקצץ איפה שאתה יכול לקצץ. אתה יכול פתאום לראות כל מיני תוכניות שהיו לך, פתאום נופלים בצד ואומרים, טוב, לא נוכל לעשות את זה עכשיו. אחד מהדברים שעולה לי לראש, אף אחד לא אמר לי את זה, אבל אני לא יודע אם זה יקרה, ואני מקווה שזה לא יקרה. למשל, דיברו על להקים בית חולים חדש בבאר שבע. עכשיו צריכים לטפל בסורוקה. עכשיו, גם להקים בית חולים חדש בבאר שבע וגם בסורוקה, יכול להיות שהגיעו למסקנה שאי אפשר. ולכן אנחנו נצטרך לדחות את ההקמה של בית חולים, שזה בעיה מאוד מאוד גדולה למערכת הבריאות. זה יכול גם לקרות בחינוך, וזה יכול לקרות ברווחה, וזה יכול לקרות במקום שאולי בטווח הארוך יכאב הכי הרבה בתשתיות. בגלל שיש לנו בעיה של תשתיות בישראל, יש לנו בעיה של, למשל, תחבורה לא מספיק טובה, והדרך לגרום לצמיחה לעתיד, כדי שהמדינה תוכל לצאת מזה הכי טוב, זה להשקיע בתשתיות. אם זה לא יקרה, אז יהיה קשה מאוד לצאת בצורה טובה.
טוב, תקציב 26 של מדינת ישראל כבר מגיע לשולחן הדיונים, וכיוון שלא התלהבתי בלשון המעטה מאף אחת מהאופציות, אני חושב שזה יהיה גם תקציב מדינה מאוד מאתגר בכלל למדינה, ואני אגיד גם בסופו של דבר לאזרחים, כי לא משנה אם זה יותר מיסים, או גירעון שהילדים שלנו והנכדים שלנו גם יצטרכו לממן אותו, או קיצוץ בשירותים החברתיים, לא מדובר פה בצעדים פופולריים. אני רוצה ככה לקראת סיום לנושא האחרון, לדבר על בינה מלאכותית. אנחנו מרגישים את זה בכל דבר, גם דיברנו בפודקאסט הזה הרבה על בינה מלאכותית. אני רוצה רגע להבין, ויש לכם על זה לא מעט בדוח, על איך בינה מלאכותית משפיעה על העובדים בישראל. איזה עובדים יותר יושפעו, איזה עובדים פחות יושפעו, אז אני אשמח ככה לשמוע את הממצאים שלכם בנושא.
אז המילה יושפעו היא מעניינת, בגלל שיושפעו יכול ללכת לשני כיוונים. יכולים להיות מושפעים לטובה, יכולים להיות מושפעים לרעה. כשמסתכלים על השאלה של הקשר בין בינה מלאכותית לבין תעסוקה, אז צריכים בעצם לדבר על שני מימדים שונים. מימד אחד, האם מה שאתה עושה, ניר, האם זה דבר שבינה מלאכותית יכולה לעשות?
יש לי תחושה שכן.
לפחות חלק מזה.
לגמרי.
לפחות חלק מזה. כלומר, אז בוא ניקח את מה שאתה עושה, ונפרק אותו לרכיבים. לכל הדברים השונים שקשורים בתוך מה שאתה עושה, ועכשיו נשאל, איזה מהדברים האלה בינה מלאכותית יכולה לעשות, לפחות טוב כמוך. אוקיי? וזו השאלה שניתן לשאול אותה, ואז אנחנו נקרא לזה, ונחבר את הכל ביחד, חזרה, לניר, ואז נשאל, מהי רמת החשיפה של ניר? זה חלק אחד.
אז באמת, מהנתונים שלכם, איזה עובדים בחברה הישראלית, איזה מקצועות יושפעו יותר לטובה או לרעה, יוחלפו, כמו שאתם רואים את זה כרגע על החברה הישראלית?
אז בוא ניקח מקצוע כמו מורה או מורה, אנחנו יודעים שהדברים שהיא עושה, בעצם חלק גדול מזה, גם בינה מלאכותית יכולה לעשות. או תיקח רואה חשבון. רואה חשבון זה דברים מאוד מאוד טכניים, ולכן בינה מלאכותית בקלות, ניתן ללמד אותה איך לעשות את אותם דברים שרואה חשבון עושה. אז אלה שני מקרים, אבל הם שונים אחד מהשני. למה הם שונים? הם שונים בממד השני. הממד השני זה נשאל, האם בינה מלאכותית יכולה לעבוד לבד, או שהיא בינה מלאכותית צריכה גם את הבן אדם בתמונה. כשאני מדבר על מורה, אז יש הרבה יותר שקורה בכיתה, והרבה יותר שקורה מהילדים, מאשר רק ללמד אותם, או רק לבדוק בחינות, או רק לבדוק מבחנים, או לחבר מבחנים. אלה סוג הדברים שהמורה צריכה לעשות. אבל יש הרבה מעבר לתפקיד הזה, יש הרבה מעבר לדבר הזה. ולכן כשאני שואל בקשר למורה, אני אגיד לך שבינה מלאכותית יכולה לשפר את העשייה שלהם, אבל היא לא תחליף אותם, בגלל שצריכים אותם גם כן בתור התמונה.
ורואה חשבון?
רואה חשבון הרבה פחות. זה בעצם לכתוב דוחות, לבדוק את הנתונים, בעצם לחבר את הדברים בצורה מסוימת, ואז בעצם בינה מלאכותית תעשה את המלאכה, הרואה חשבון לא ברור לי מה התפקיד שהוא צריך למלא. ובקשר לניר, אז אנחנו עדיין לא יודעים.
טוב, נצטרך להמשיך ולעקוב. לסיכום, הדוח באמת כולל הרבה מאוד זוויות על החברה הישראלית. בריאות, חינוך, רווחה, דמוגרפיה, בינה מלאכותית, סביבה. מי שקורא, מקבלי החלטות שקוראים את זה, השרים בממשלה, חברי הכנסת, העובדים בממשלה, איזה מסר, לפי דעתך, הם צריכים לקחת מהדוח הזה?
טוב, לא אתן מסר ספציפי. המסר הוא לגבי כל מה שאנחנו עושים בתוך מרכז טאוב. המטרה של מה שאנחנו עושים במרכז טאוב, זה בעצם לעזור למקבלי ההחלטות, לקבל החלטות על בסיס נתונים. הרבה אנשים בעצם כשהם מנסים להבין מה לעשות, מה לא לעשות, נכנסים לזה מתוך אידיאולוגיה, מתוך הראייה הספציפית שלהם, מתוך איזושהי הרגשה לגבי כל מיני דברים. אני לא רוצה שיקבלו החלטות על פי ההרגשות שלהם, על פי האם הם חושבים שזה טוב או זה לא טוב. אני רוצה שהם יסתכלו על הנתונים, ויכולו לנתח, לראות ניתוחים אמיתיים ומעמיקים של הנתונים, ולהבין מה הם אומרים להם. אחר כך שיקבלו החלטות, אבל לא שיתעלמו מהנתונים האלה, שבעצם יעזרו להם לקבל החלטה לנבונה, שיבינו מה ההשלכות של מה שהם רוצים לעשות, ויבינו האם זה דבר שהוא נכון לעשות או לא דבר נכון לעשות. וזה בעצם מה שאנחנו עושים במרכז טאו.
פרופסור אבי וייס, נשיא מרכז טאו ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, המון תודה לך על השיחה הזאת. אני, למרות שקראתי את הדוח, אני למדתי גם פה דברים חדשים ומרתקים. תודה רבה.
תודה, ניר, בשמחה רבה.
מדינת ישראל נמצאת בסיטואציה מאוד מורכבת. אנחנו נמצאים במלחמה שלא נגמרת, לפעמים היא גם התחילה מדרום, הגיעה לצפון, המשיכה מאיראן, ואף אחד לא יודע לאן היא הולכת, ומציאות שנראית להרבה מאיתנו כמציאות בלתי אפשרית. מצד שני, אנחנו רואים כאן גם בדוח שיש לא מעט נקודות אור, יותר מורים מועסקים מאשר מורים שעוזבים. המצב הכלכלי כמצב כלכלי ושוק העבודה, דברים נראים טוב יחסית בחברה הישראלית. אם מסתכלים עוד על נתונים של בריאות ודברים אחרים, המצב בישראל הוא לא כל כך נורא כמו שהרבה פעמים אנחנו מרגישים וחווים ביומיום. ואני חושב שזאת תמונת המציאות המורכבת שאנחנו חיים. כלומר, מצד אחד התרגלנו למצב של מלחמה שנמשכת, ושירותים חברתיים שמתפקדים טוב יותר או טוב פחות בהתאם לתקופה. וכמו שזה נשמע כרגע מבחינת התקציב ומה שהולך להיות קדימה, זה גם לא סיפור שהולך להיגמר כל כך מוקדם. ואני חושב שהסוגיה של איך אנחנו לוקחים את הנתונים, משתמשים בהם כדי לקבל החלטות טובות יותר בבריאות, בחינוך, ברווחה, להבין את האלטרנטיבות השונות של אפשר לסגור את הגרעון הזה על ידי הלוואות, או על ידי קיצוצים, או על ידי מיסים, ושבסוף כל אחד מאיתנו ירגיש את המחיר של זה, אלה דברים מאוד חשובים שרוב האנשים בדרך כלל לא חושבים עליהם, וזה לא נמצא בשיח. ואני מקווה שיום אחד, אגב, גם במדינת ישראל, שמסתכלים על מה אנשים מצביעים בבחירות, כמעט זה לא על הכלכלה. ואולי גם זה יהיו אחד מסממני הנורמליות שלנו במדינת ישראל, שיום אחד הבחירות בישראל יהיו על הכלכלה, ואיך צריכה לראות הכלכלה בישראל, וזה יהיה גם כן עוד סימן אופטימי למדינת ישראל. תודה רבה שהזנתם, ונשתמע בפרק הבא.
טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. בהגשת ניר קידר. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM.